הגענו לפרק ראשון. פרק הראשון הרמב״ם מעריך להוכיח שנפש האדם היא אחת. כלומר, חלקי הנפש השונים, הכוחות השונים, הם ניזונים אלו מאלו, וגם יש להם יכולת להשפיע אחד על השני. והרמב״ם מלמד אותנו מהם כוחות הנפש. מהם החלקים שמהם מורכבת הנפש, בגלל שהיכולת לטפל, אנחנו עסוקים כאן, הסוגיה היא הטיפול בנפש, הטיפול במידות. זאת הסוגיה שאנחנו כרגע עסוקים בה. איך בן אדם בונה את הנפש שלו בצורה נכונה, בצורה בריאה, בצורה שמחה. אז כדי להצליח לטפל בנפש, צריך קודם כל להכיר את החלקים שלה. צריך להכיר את החלקים. מה חלקי הנפש, איזה חלקים צריך, אפשר להשקיע בהם יותר עבודה, איזה חלקים הם תוצאה של עבודה על חלקים אחרים, איזה חלקים הם יותר נמוכים, איזה הם יותר גבוהים. צריך להכיר את הנפש, מה שהיום היו קוראים לזה מודעות עצמית. האדם שיש לו מודעות עצמית, אז הוא יודע להגיד איפה הוא צריך לעבוד ומה הוא צריך לתקן. אז זה דבר אחד. עוד דברים עוד דבר שהזכרנו בעבר, זה ששמונה פרקים זה בעצם הקדמת הרמב״ם למסכת אבות. מסכת אבות זו מסכת שמופיעה בסוף סדר נזיקין. רומז לנו הרמב״ם שבעצם רוב הנזקים או רוב ההתמודדויות שבאות לאדם הן תוצאה של השיוך החברתי. מכיוון שאנחנו חלק מחברה ואנחנו באים במגע עם אנשים, עם בני אדם, וכשם שדעותיהם שונות, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, אז מתחילים, יש חיכוכים, יש מריבות, יש ויכוחים בין אנשים ובני אדם. אם אדם רוצה לחיות חיי חברת תקינים, אז הוא צריך לעבוד על מידותיו. באי בודד כנראה לא כל כך יהיה לך עם מי לריב. אפשר להתאמץ, לריב עם עצמך, אבל אחרי כמה זמן זה נמאס. אבל כשחיים בחברה, והוא תפס לי את החנייה, והוא לא משלם ועד בית, והוא בכלל יש לו כזה פרצוף מעצבן, אז צריך להתחיל לעבוד על המידות. והאמת שיש מקום להסתכל על זה, שבכוונה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך חברה, כדי שנעבוד על המידות שלה. ושאדם לא יישאר רק תקוע בעצמו. כן, אז כל, בעצם כל תמונה חברתית שאנחנו שייכים אליה, באה לעדן את המידות, לתקן אותה. ככה זה בחדר בפנימיה, בדירה שגרים, ואחרי זה כשמתחתנים בני זוג, אחרי זה שגם ילדים, וברחוב, בכל מקום שאדם נפגש עם בני אדם, הוא צריך לעבוד על מידותיו, על הסבלנות, על האורך רוח, על הנעימות, על הכעס, וכן על זה הדרך. אז זאת הסיבה שמסכת אבות מסיים את הסדר נזיקין, והרמב״ם לחשיבותה של מסכת אבות ראה צורך להקדים לה הקדמה. מסכת אבות היא גם מיוחדת בעובדה שאין בה מחלוקות. המסכת היחידה בש"ס שאין בה מחלוקת. כולם מסכימים לעובדה שצריך לעבוד על המידות. זהו, אני מזכיר, נוגע בנקודה שדיברנו עליה בפעם שעברה בפרק ראשון, מה שהרמב״ם אומר שנפש אדם היא אחת. כלומר, אין אפשרות להגיד, תשמע, זה הטבע. ככה אני, מה אני יכול לעשות? למה כעסת? מה זה למה? הסבינו אותי, אז כעסתי. אין כזה דבר. נפש אדם היא אחת, והכל ניזון מהכל. והוכחנו את זה, שגם הצדדים הנמוכים של האדם ניזונים מהצדדים הגבוהים שלו. לדוגמה, אכילה. אכילה, חלק הזן. שבאדם, חלק הזן, אדם צריך לאכול, נכון, כדי שלא נהיה רעבים, כדי שנוכל להתקיים, אז צריך לאכול. בכל אופן, כמה זמן ואנרגיה אנחנו משקיעים באסתטיקה של האוכל, שיראה יפה, שיוגש יפה, שיהיו צבעים יפים, נכון, לכל אחד יכול לקבל איזה אריזה קטנה של איזה כדור, כל הוויטמינים, כל אחד מחכה לו על הצלחת בחדר אוכל כזה כדור, היינו אוכלים את זה דקה וחצי וחוזרים ללמוד בבית מדרש. לא, בכל אופן, רואים שמשקיעים, בצבעים, באסתטיקה וכו'. למה? כי זה לא שהבטן בא לאכול, האדם בא לאכול. והאדם שבא לאכול בא עם כל הנפש שלו, עם התרבות ועם השאיפות ועם הרוח הגדולה, הוא גם כן מגיע לאכול. אפילו יש חצי סיפור מרבי יונתן אייבשיץ, כן, הכנסת משהו לתוך הפה, אדם, ואז הוא פתאום משום מה מוציא אותו. נו, תחזיר. מה איך זה? אתה אכלת, זה הפה שלך, זה מגיע, זורק לפח. כלומר, אפילו בדברים שכאילו הגיונית, אין פה מה להיגאל, זה, הכנסת את האוכל לפה, לעשת אותו קצת, עכשיו שים אותו רגע להפסקה. לפעמים ילדים אוהבים לעשות את זה, לשמור את המסטיק, מהיום לעוד שנתיים. כן, שבוע זה המסטיק. אבל מישהו טיפה יש לו דעת, אז זה מגיל אותו, יפה. למה? כי כשאנחנו באים לאכול, אנחנו באים לאכול גם כן עם השכל שלנו. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה מדבר. לכן אומר הרמב״ם שהמילה ניזון שנאמרת על בעלי החיים ועל האדם זה בסך הכל שיתוף השם בלבד. משתמשים במילה דומה אבל אין לזה שום דמיון. זה כמו שתגיד שמקום מסוים השמש האירה עליו ומקום מסוים פלורוסנט האירה עליו. זה ברור שהאיכות של האור של השמש היא אחרת לגמרי מאשר האור של הפלורוסנט. אף על פי כן תגיד על שתי המקומות שיש בהם אור. ככה גם כאן. נכון שגם החמור אוכל כביכול. אבל זה אין בזה שום דמיון לאכילתו של האדם. באמת גם בעברית תקינה יש הבדל במונחים שמשתמשים בהם לבעלי חיים אשר לבני אדם. לדוגמה, בעל חיים הוא לא יולד, הוא ממליט. כן? ובן אדם יולד. כן? זה שייך לבני אדם. אז גם פה בעל חיים זה אוכל, אפשר להגיד שהוא אוכל, אוכל, כן. חרסם, אוכל, דעה. אדם הוא ניזון, אדם אוכל, אדם זה שייך לצדדים העליונים שבו. אז לכן בעצם זה מה שהרמב"ם מנסה להגדיר, שנפש האדם היא אחת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, במיוחד להמשך, כי אנחנו תכף נלמד, שאם ככה יש לנו יכולת להשפיע, אם נפש האדם היא אחת, אז יש כאן צינור השפעה, אדם יכול ללמוד ולהתקדם ולהשתנות. וזה אולי הוויכוח הגדול של הרמב"ם עם אלה שהתנגדו לו. אלה שקדמו לו קצת, כן? יש כאלה שטוענים שבעצם אין יכולת לאדם להשתנות. זה מה שאני. מה אתה רוצה? ככה אני מכירים, היום גם זה קצת חזר בתרבות הפוסט-מודרנית. ככה אני, זה הנרטיב שלי, זה הסיפור שלי. זה אני, מה אתה רוצה? אין מה להשתנות. קבל אותי כמו שאני. מה זה קבל כמו שאני? עם כל הלקויות שלך, עם כל החסרונות. תשתנה, תלמד, תתעמק, תתאמץ ותשתנה. נפש האדם היא אחת, יש לך יכולת להשתנות.
אני אומר, איך זה שנפש
האדם
היא אחת? ויש לנו לחשוב,
היוונים נתנו שהכל קבוע, גם הם הודו שישנם חלקים משתנים בנפש, שזה נגיד החלקים השכליים, רק הם טענו שאין קשר בינם לבין שאר החלקים. וכיוון שהרמב"ם אומר שהנפש האדם היא אחת, אז כל שינוי בצדדים העליונים שלנו יכול, במחשבה נכונה, בכיוון נכון, יכול לגרום שינוי ועילוי בצדדים היותר נמוכים. לכן זה מאוד משמעותי. כן, זה המשל הידוע על הפרופסור לאתיקה שתפסו אותו באיזה עבירה מוסרית. אז הוא אומר להם, מה זה קשור? אז כולם מתפלאו, פרופסור לאתיקה? מה זה קשור? אני מרצה לאתיקה, אבל אני גם בן אדם. כמו שהפרופסור למתמטיקה הוא צריך להיות משולש, ככה גם הפרופסור לאתיקה הוא צריך להיות מוסרי. מה זה קשור אחד לשני? כן, ואנחנו אומרים בדיוק הפוך. כן, אדם לומד, כל הלומד ולא מקיים, הלוואי והנה הפכה לו שיליתו על פנה. אנחנו מתפללים על זה כל בוקר. יהי רצון שנזכה, רואים את זה בתפילת אהבת עולם, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. לומדים תורה ומקיימים מצוות. התורה עד ההלכה למעשה, לא נשארת בגדר רעיון יפה, אבל מיד אחר כך אני יוצא לרחוב ואני עושה מה שבא לי. אלא התורה היא בסופו של דבר יורדת עד תרי"ג מצוות מאוד מפורטות שפונות אל האדם בעולם העשייה ומתקנות אותו. וזה הנפש האדם היא אחת. לכן זה מאוד מאוד משמעותי שאנחנו מודעים לנקודה הזאת. אנחנו עברנו על הכוחות השונים, דיברנו על כוח הזעם כבר, דיברנו על כוח המדמה, חלק המרגיש, דיברנו, הגענו לחלק המתעורר. מה אני אמין לכם? באיזה עמוד אני נמצא? בעמוד קוף סמך, בהוצאה של מוסד הרב קוק. אבל קושי יש פה ספרים. טוב. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד או עם עשהו. ומזה הכוח יבוא אל פעולות בקשת דבר והבריחה ממנו. ובחירת דבר אחד או יתרחק ממנו. והכעס והרצון, הפחד והגבורה, והאכזריות והרחמנות, והאהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. וכלס הכוח כל עברי הגוף. ככוח היד על לקיחת דבר ונגיעתו, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הרעות, וכוח הלב להתגבר, או לראות בעת הפחד. וכן שאר עברי הגוף הנראים והנסתרים, הם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. כוח המתעורר, איך היינו אומרים את זה בלשון ימינו? כוח הרצון. כוח הרצון. מתברר שאפשר גם לעבוד על הרצון. זה דבר מאוד מאוד משמעותי. יכול להיות שזה אפילו השיא של הפרק הזה. למרות שתכף הרמב"ם...
אבל יש רצון ויש
גם את זה. ברור, אתה חושב שזה הפראייר? הוא גם יודע להתחפש. כן.
נכון.
זה בדיוק העבודה. בואו ניתן דוגמה, ננסה לראות את השאלה שלך, מדוגמה ממשהו שהרמב"ם אומר במקום אחר. איך לאט לאט מעלים את נקודת הרצון. זה הקדמה, זה, הרמב"ם אומר את זה בהקדמה לפרק חלק. מגיע ילד לתלמוד תורה. הוא רוצה ללמוד? לא, הוא לא רוצה ללמוד, הוא רוצה לשחק בחוץ. טוב. הוא אומר, חמוד, אם תלמד, תקבל סוכריה. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? הוא רוצה ללמוד או שהוא רוצה סוכריה? הוא רוצה סוכריה. הוא לא רוצה ללמוד, הוא רוצה סוכריה. בסדר גמור, קבל סוכריה. עוברת שנה, שנתיים, כבר הילד בעצמו מרגיש, מה, אני סוכריה? לא מתאים. אומר לו הרב, אם תלמד, תקבל ציון. תקבל 100 בתעודה. מה הוא רוצה? הוא רוצה להשקיע, לקבל ציון, 100 בתעודה. זה כבר... הוא כבר טיפה התקדם, זה כבר לא סוכריה, זה כבר לא מתוק בפה, זה כבר איזה מין הבנה קצת יותר מופשטת ש...
זה גיל מסוים.
נכון, יפה אתה אומר, עובר גיל מסוים, אז הוא אומר, מה, ציון בתעודה, אני כבר קטן עליו, טוב. אומר לו הרב שלו, תשמע, אם תלמד טוב, אז תהיה נחשב בחברה. התייחסו אליך החברים. עכשיו זה בדיוק הגיל של הגיל ההתבגרות, אז הוא מאוד מאוד חשוב לו. הוא עדיין לא רוצה ללמוד, למרות שכבר הלימוד, הוא גם קצת מתחיל להכיר אותו קצת את הלימוד, אבל מאוד מאוד חשוב לו התייחסות החברתית. בשלב כלשהו, יש לו כבר מעמד חברתי, אז אומרים לו, אם תלמד, אם תלמד, אז תדע. ללמוד כדי לדעת, זה חידוש, עד היום לא חשבתי על זה. עד היום הכרתי סוכריה, עד היום הכרתי ציון, מעמד חברתי. ללמוד כדי לדעת. עומד כדי לדעת. בסוף אומרים לו, אם תלמד, אתה עושה רצון השם יתברך. לאט לאט, העלינו אותו את נקודת הרצון. זה מה שאומרים חכמים, לעולם ילמד אדם תורה לא לשמע, מתוך לא לשמע ולשמע. אם היום אומרים לו בגיל 5, ילד מתוק, אתה עכשיו לומד תורה, לשם ייחוד קודשא בריך ומשכינתא, בייחודה שלים בשם כל ישראל. ואמר לנו, חבר'ה, אבל איפה הסוכריות בכל הסיפור? כנסת ישראל וזה, זה הכל טוב, אבל אני רוצה סוכריות בפה. גם צריך להגיד את זה לילד, להגיד לו שהוא לומד תורה, הקדוש ברוך הוא עושה מזה כתרים, אבל צריך גם את הפרסים. אבל לאט לאט מעלים את הרצון שלו עוד שלב ועוד שלב, עד שבאמת הוא מגיע לנקודת הרצון האמיתית. בסופו של דבר, המבחן המוסרי של האדם זה המבחן שמסתכם בשאלה הפשוטה, מה אתה רוצה? יש לנו, יש איזשהו אלון קהילתי, שאצלנו בקהילה, שכל שבוע יש משפחה, עושים כאילו, עקר את המשפחה. אז יש שם שאלות כאלה קבועות. מאיפה באתם, מה עשיתם, מה הייתם? יש שם שאלה, מה החלום שלכם? שאלה מאוד... מה החלום? יש כאלה ששאל אותם שאלה כזאת, מה החלום? אני אגיד לך, החלום שלי, מיליון דולר בבנק, עד גיל 30. זה החלום, ובאמת זה החלום שלו. ואנחנו אומרים שכשואלים אדם מה החלום שלך, התשובה צריכה להיות, אדם צריך לשאוף שבאמת החלום, נקודת הרצון הפנימית שלו תהיה קשורה לדברים גדולים, לדברים כלליים, לדברים אמיתיים. זה בעצם הרצון. מה אתה רוצה? מה החלום שלך? אנחנו מתרגלים את נקודת הרצון, הגברים בינינו מתרגלים את זה 3 פעמים ביום. בתפילה. עומדים בתפילה. אם אנחנו לא מתפללים, כמו שאומר הכוזרי, כצפצוף הזרזיר, אלא אנחנו מתכוונים לדברים שאנחנו אומרים, אז תפילה זה מעמד נפשי רגשי, שבו האדם עומד ושופך את נפשו לפני השם יתברך, נכון? זה ההגדרה של תפילה, לפי מה שלמדנו מחנה, נכון? כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי, עד הן לבה ישפוך את נפשי לפני השם, ככה חנה מתפללת. זה שפיכת נפש, יפחי כמיים לבך, נוכח פני השם. ומה אנחנו מבקשים בשפיכת הנפש הזאת? מבקשים קדושה, מבקשים דעת, מבקשים תשובה, מבקשים רפואה, מבקשים קיבוץ גלויות, מבקשים גשם, מבקשים ירושלים, בית המקדש, משיח, זקנים, צדיקים ושלום על כל העולם. אתה באמת רוצה את זה? לא, אני רוצה כבר לגמור את התפילה ולעוף הביתה, זה מה שאני רוצה. עשה, תרגיל. כל יום אנחנו מתרגלים את זה 3 פעמים ביום להרים את נקודת הרצון. שכשישאלו אותך מה אתה רוצה באמת, תגיד מה אני רוצה, אחי הייתי רוצה שיהיו פה את כל היהודים בעולם שיגיעו לארץ ישראל, זה הכי עניין. יש כאלה, גדולים. עוד מעט זה יוטט כסלב, יום הפטירה של הרב נריה זצ"ל. אז חיברו מזה שיר. אבל הסיפור היה שהרב נריה ממש בימיו האחרונים, ביומו האחרון היה צריך לקבל עירוי דם. אז באו, אמרו לו, צריך לתת לך עירוי. אז הוא ככה קצת זז לאיזה חוסר נוחות, או משהו כזה, אז אמרו לו, מה אתה רוצה? שאלו אותו מה אתה רוצה, ואז הוא, מה אני רוצה? אני רוצה קדושה, אני רוצה אהבת ארץ ישראל, אהבת ישראל. התפרץ ממנו. הרצון הזה הפנים, כמו שיש אצל צדיקים. אז גם אנחנו צריכים ללכות בשיפולי הגלימה, ולראות כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו, תשאל את עצמה, מה אני רוצה? מה החלום שלי? איפה נמצאת נקודת הרצון? היה לי חבר, שיש לי חבר עדיין, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, שהוא היה כל יום חמישי בתפילה, מכוון כוונות עליונות ונסגרות שמכבי תנצח בכדורסל. זה היה קידוש השם מבחינתו, זה היה נראה לו איזה משהו ככה. זה היה רוצה. איך? מכבי מחול מאיר, זה מכבי, מה? אז כן, זה היה. אז בואו נחזור רגע עוד פעם מה שכותב כאן הרמב"ם. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר הוא ישתוקק ויחשוף האדם לדבר אחד. למה אני משתוקק? למה אני... כן, גילי.
רגע, כל זה דבר אחר, אבל מה קורה? אתה אומר שאנחנו יכולים לעבוד על כוח הרצון.
נכון.
כוח הרצון, אנחנו מדברים ברמה המידתית. זאת אומרת, אני עובד על איזושהי מידה מסוימת שלי שקשה לי... קשה לי איתן, נגיד, קשה לי להתעורר בבוקר, ואני... אנחנו בינינו, אני לא אוהב להתעורר בבוקר, אני אוהב לישון, לא מעניין אותי תפילה, לא מעניין אותי לימוד תורה. אני בנקודה כזו שאני לא רוצה לקום בבוקר. איך אני עובד על זה שאני רוצה לקום בבוקר? פנימית. אני כבר לא רוצה לקום בבוקר. זה לא שאני רוצה לקום בבוקר, ועכשיו אני עומד לתקן את המידה בעזרת זה שאני שופך על עצמי מה אני קורא בבוקר ולקום. אני לא רוצה לקום בבוקר.
נכון, שאלה מצוינת. עוד לא באנו לדבר על איך אני מעורר את הרצון. אבל קודם כל, אולי כדי להקדים איזושהי הקדמה, או חטית תשובה לשאלה שלך, תמיד צריך לדבר על 2 סוגי רצונות. לדוגמה, אין אדם יחיד לעשות דיאטה. דיאטה. מה הוא רוצה? אולי נגיד מישהי, יותר טוב. דיאטה. מה היא רוצה? רוצה לרדת במשקל, נכון? זה הרצון האמיתי שלה. זה הרצון האמיתי שלו. יפה. עכשיו הולכים פה טיול, יוצאים כאן ברחוב, עוברים ליד אנג'ל, הם מריחים את כל העוגות, כל הבורקסים, עכשיו הבטן מתחילה לקרקר, והאדם אומר, אני עכשיו, מה אני רוצה להיכנס, להשתית את הכרטיס אשראי ולרדת שם על קילו גביניות. אז מה אני רוצה? דיאטה או לאכול? תלוי, על איזה רצון מדברים? הרצון הנמוך, קו נטוי, הרצון המיידי, הרצון, הייתי קורא אולי השפר, רוצה לאכול גביניות. הרצון העליון, הרצון המתקדם, הוא רוצה לשמור על המשקל ולרדת. אז כשאתה אומר שאתה לא רוצה לקום בבוקר, השאלה היא, מי זה הלא רוצה הזה? האם הלא רוצה זה אומר, תשמע, באופן עקרוני, עכשיו, בשיעור כאן, אני עכשיו, באופן עקרוני, תתפוס את עצמך, תגיד, בטח שהייתי רוצה לקום בבוקר. אני, זה, בוודאי שאני מבין את החשיבות. אלא מה? מתחת לשמיכה, הסברות שלי מתהפכות. פתאום אני רוצה סברות אחרות, למה אני כן צריך להישאר? זה דבר אחד. או שאתה אומר, לא, אני באמת לא מבין למה צריך לקום בבוקר, אני פשוט לא מבין את הסיוט הזה של היהודים לקום מוקדם. תן לי שמה 9, מה רע? זה קודם כל שאלה ראשונה שצריך לעשות, והצורת הטיפול היא שונה. אם האדם מבין שהוא, מה שמנחה אותו ברגעים האלו של הבוקר זה הרצון הנמוך והשפל, בסדר, אז עכשיו צריך להתחיל לטפל. איך? קודם כל, על ידי לימוד. לימוד. לומדים. מה המשמעות של הקימה בבוקר? למה זה חשוב לקום בבוקר מוקדם? מה אני מרוויח כשאני קם מוקדם בבוקר? איזה מתנות אני עכשיו הולך לקבל מהעובדה שאני אזכה להיות העיר השחר? אני לומד על דוד המלך שהוא קם בבוקר, על כל מיני צדיקים, אני שומע על מה זה תפילת ותיקין, אני מתחיל להיפגש עם המשמעויות של הדבר. וכשלומדים על מה שאומר הרמב״ם במקום אחר, במורה נבוכים, לפי הידיעה תהיה אהבה. יכול להיות שעד היום אני מבין שצריך לקום בבוקר, כי מי גיל קטן אמרו לי, נו, תקום, אתה מאחר, אתה מאחר. סוף סוף אני אומר את עצמי, אני אומר את עצמי, וואלה, דווקא עכשיו אני אקום, תאי שווה לי. מעולם לא התבוננתי בעומק, מה אני מרגיש שאני קם בבוקר? אבל אם פתאום אדם נחשף אל הדבר הזה, אז הוא רוצה. יש לי שאלה, גילי, אתה היית צריך פעם לקום למשהו שרצית לקום? טיול.
הדוגמה של הטיול שלנו, הדוגמה של הימור, הטיול שנתי, אתה קם בבוקר?
היום אתה יודע, היום גם יש ילדים, לא, גם לזה לא קם, נמשיך לשאול. אבל כשאנחנו צריכים לקום למשהו שהוא חשוב לנו, אנחנו פנטר, בום, חמש בבוקר על הרגליים. וזה מדהים, לפני שנה שעברה וגם לפני שנתיים, הייתי, גרנו בדרום, הייתי צריך לנסוע לאריאל, הייתי צריך להגיע לאיזשהו אוטובוס שיצא ב-6 בבוקר מהמועצה, הייתי צריך לקום, לצאת מהבית ב-5:30 כדי להגיע אליו, וכדי להתארגן צריך לקום ב-5. זה לא משנה באיזה שעה הלכתי לישון בלילה, 1, 2, 4:30 על הרגליים. וזה היה היום שהיה לי בו הכי הרבה כוח והחזקתי בו מעמד. למה? רציתי לנסוע, היה חשוב לי הנסיעה, חיכיתי לנסיעה, אז קמתי. וזה גם איזה רווח עצום, אתה קם בבוקר ואתה רואה את השם מזורחת, אתה קורא קריאת שמע בנץ או מתפלל בנץ, זה עולם אחר, עם טיפה נחשפים אליו. אז לכן הדרך לרצון, הדרך לחשוף למשהו, היא קודם כל ללמוד עליו. לא תלמד עליו, אתה לא יודע אותו, אין סיכוי שתרצה אותו. זה המפתח לכל. וזה מה שכאן אומר הרמב״ם, החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק ויחשוף. בדרך כלל אנחנו מודעים או מכירים דברים, מה שקורא לזה הר"ן בדרשות שלו על פרשת בראשית, המפורסמות, כן? תיקח איזה בחורה ממוצעת, מה את רוצה להיות? תגיד איזה שם של איזה כוכבת או משהו כזה. למה? כי זה מה שהיא מכירה, זה מה שהיא יודעת, זה מה שהיא למדה. כן, אבל כדי לרצות להיות משהו אחר, צריך ללמוד טיפה יותר לעומק, להכיר טיפה יותר לעומק. לכן אנחנו כל כך לומדים עם ילדים, גם מבוגרים צריכים, אבל כל כך לומדים עם ילדים ספר בראשית. דרך ארץ קדמה לתורה. בואו תכירו את האבות. בואו תראו מזה אברהם, תראו מזה יצחק, מזה יעקב. תראו את החסד, תראו את הטוב, את התמימות, את התפילה. בוא, ילדים עוברים דרך האבות, זה תענוג. תענוג. לפני איזה כמה זמן, שני ילדים אצלנו בבית רבו, הם רבו גם לפני קצת זמן, וגם לפני כמה זמן. אז אחד הילדים אומר לאחותו, את כמו שמעון ולוי, את קודם כל מרביצה ואחרי זה חושבת. יפה, למה? אז למה אנחנו משתוקקים? שזה צריך ללמוד, להכיר, לדעת. ממה אנחנו מתרחקים, מה מגעיל אותנו? נרתע מזה, אני מפעיל כלפי זה רצון שלילי. דוגמה, לשון הרע. יש כאלה שלשון הרע בשבילהם זה הפיצוחים. מה, לא נדבר? מה, נהיה בשקט כל הזמן? תן, תגיד, מה קרה עם השכן? מה קרה עם השכן? בוא עכשיו, תתעורר! ויש כאלה שכשהם שומעים מילה אחת לשון הרע, הם כמעט מתעלפים. לשון הרע, אפשר לשמוע. במה זה תעלול? בלימוד. מי שעבר על חפץ חיים, ולמד שמירת הלשון, ועבר על ההלכות, לאט לאט הוא מתחילה לחלחל אצלו ההכרה שלשון הרע זה פשוט דבר איכס. זה דבר מגיל. ודבר על מישהו מאחורי הגב, זה... ואז אתה כבר לא צריך להתחיל להתאמץ, אתה פשוט לבד אתה מתרחק מהדבר הזה. אני חושב שאחת הבעיות שלנו כציבור דתי זה שאנחנו מדברים לשון הרע, אבל קצת. משפט וחצי, שתי משפטים, אסור לשון הרע. אבל לא יודע אם יצא לכם להיות פעם במקום שדיברו בלשון הרע, דיברו חצי שעה לשון הרע. יצא לכם פעם להיות בכזו סיטואציה? יצא לי להיות כמה פעמים במקומות שפשוט לא מכירים את ההלכות, לא מודעים לזה. ואז אתה חווה בכל העוצמה איזה מגעיל זה. שעומדים אנשים ומדברים חצי שעה, מעבירים כבני מרון, והוא בכלל רמיים, זה גנב שבגנבים, אתה לא יודע. כל אחד מעבירים עולה ביקורת מבקר המדינה, אז אתה חווה כמה זה מגיע. היה לנו פעם איזו קבוצה משותפת של קיבוצניקים ותושבים חדשים שבאו מגוש קטיף למועצה האזורית אשכול, עשינו איזה מפגש משותף להיכרות. ואחד המפגשים היה, נשאלה השאלה, מה כל אחד יכול ללמוד מהשני? מה אנחנו יכולים ללמוד מהם? מה הם יכולים ללמוד מאיתנו? אז אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים ללמוד מהם את השקיפות. הם אנשים מאוד מקצועיים ושקופים. כלומר, אין טיוח, אין הסתרה של בעיות. אם יש בעיה, שם מטפלים, מביאים גורמים מקצועיים. ולפעמים בציבור הדתי, אז קצת מסתירים בעיות, לא מתביישים, מה אנחנו, אצלנו יש בעיות, אנחנו, לא רבו. והם, אחד המזכירים של הקיבוצים אמר, אני הייתי רוצה ללמוד לכם את הסיפור הזה, שקוראים לו לשון הרע, לשון הרע. זה המצאה גאונית, זה משהו, אם אני הייתי יודע שאצלי בקיבוץ, מי שלא צריך לדבר על משהו לא מדבר עליו, זה היה משפר את האווירה פלאות. הוא קנה את ההמצאה הזאת של לשון הרע, שלא מדברים ושלא צריך. אז מה היחס לנו ללשון הרע? זה תלוי, כמה למדנו. האם אנחנו משתוקקים ונחשפים לאיזה חתיכת רכילות עסיסית? זה מגעיל אותנו, מרתיע אותנו. מה זה תלוי? בידיעה. בידיעת החומרה של המעשה, בידיעת הנזק שהוא גורם, בקריאת מאמרי חז"ל, בעבודה נפשית פנימית על הדבר הזה. נעביר אותו גם סדנאות, יש הרבה כלים רגשיים, נעביר אותו חוויה, או שהוא בעצמו יקבל כאותי חוויה של כשהוא ייפגע בעצמו מלשון הרע שדיברו עליו, אז הוא יחבד בעצמו כמה הדבר הזה הוא כואב. הקדוש ברוך הוא יעביר אותו איזושהי סדנה כזאת של טיפול, אבל אני מסכים איתך שלפעמים לימוד לבד לא מספיק, אבל זה ההתחלה, זה המבוא. אם זה באמת אכפת לו, אז יכול לבוא אדם לחבר רגילות, שמע, למדתי ללכות לשון הרע, זה לא עוזר. בוא תעזור לי, איך עושים? יש כל מיני תרגילים היום, יש סדנאות שתיקה של שבוע. יש כזה דבר, שב, תשתוק שבוע, תשתוק יום, עשית תענית דיבור. עשיתם פעם תענית דיבור? ותענו, פתאום, כל שקט, לומד להקשיב, תמיד בחרת, תענית דיבור, אז קשה לחזור חזרה. אתה מרגיש שהפה הוא קדוש, ופתאום אתה מתחיל עכשיו לדבר עוד פעם, ואז כאילו להפוך אותו עוד פעם לחולים. זה הופך כל מילה לבעלת משקל. יש כל מיני כלים איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל קודם כל צריך לרצות, לרצות ללמוד, לרצות להתחיל להכיר. ורוב הדברים שאנחנו לא רוצים אותם, פשוט נבין כי אנחנו לא מכירים, אנחנו בחוסר תשומת לב מוחלטת עליהם. לדוגמה, אני אתן לכם משהו שהעיר את עיניי מאוד, אצלי הוא הפך את כל היחס ללשון הרע. כמובן שבאת את הדוגמה הזאת. כשאני הייתי בכיתה י' א', הלכתי לשבוע ישיבה באיזו ישיבה מסוימת, אם שאני כרגע איזה. אני פוגש שם בחור שהיה שנה מעליי, שנתיים מעליי בישיבה התיכונית, וככה היינו כזה חצי חברים. אז הוא אומר לי, אסור לדבר פה. אני אומר, מה אסור לדבר? אני אומר, פה אסור לדבר. לשון הרע. זו ישיבה שמאוד מאוד הדגישו את שמירת הלשון. אומר לי, אחי, אתה מגיע לכאן, אתה לא יכול לדבר כלום, זה הכל, אולי אתה עובר על השונה. אמרתי, אתה יודע, זה גם ככה לא היה, גם האוכל לא היה מי יודע מה שם. אמרתי, הבנתי, זה אני לא רוצה להיות פה. הבחיל אותי. אני ראה לי, אתה יודע, כל העולם נפל על הכתפיים, הוא זה עם השישים וככה, הכל כזה, וגם היה איזה שיעור של איזה רב, הרב דין בשיקית וכולם ככה, לא שמעתי כלום. אמרתי, יאללה, שלום, אני הולך. וזה הרושם שנשאר לי על לשון הרע, שזה משהו, מישהו שבא לסתום לך את הפה. זה, טוב, הגעתי לישיבה, אמרתי לשון הרע, חפץ חיים וזה, אבל הרושם הראשוני הוא מאוד חזק. יום אחד נסעתי באוטובוס בירושלים, אני רואה סטיקר על איזה אוטובוס אגד, ובסטיקר היה כתוב, כששומרים על הלשון, חברים זה חברים. הסטיקר הזה הפך אותי. פתאום אמרתי, וואלה. כשאני שומר על הלשון, אני יכול להיות בטוח שאף חבר לא ידבר עליהם אחורי הגב. תמיד אתה כאילו סחבק עם כולם, אתה לא יודע אף פעם אם אתה מסובב את הגב, הם לא עושים, סגורית. אתה לא בטוח במערכות הקשרים החברתיים שלך. כששומרים על הלשון, חברים זה חברים. איזה מטרה חברתית מקסימה זה שמירת הלשון. זה פלא, אמרתי עצמי, אני רוצה להיות חייל בצבא הזה. אחרי זה שהתחתנו, אז אשתי ארגנה משמרת שמירת הלשון. אמרתי, זה הפך אותי. וזה כל כך חשוב. אחרי זה גם פעם דיברתי עם...
הרב, זה גם הפוך, אם אתה לא שומר הלשון, אז חברים זה לא חברים.
בטח שלא.
זה, לפי זה, נמצא במערכות.
תגיד אתה, אתה מגדיר,
אז אני יכול להגיד שהם לא
חברים? כן, אם בן אדם, ברגע שאתה מסתובב עליו את הגב, אז הוא מדבר עליך עם מישהו אחר, תגיד אתה אם הוא חבר שלך.
זה בעדי, אבל אנחנו נמצאים במקומות
האלה.
אנחנו שם.
אנחנו שם, אז צריך לעשות התהפכה. אני אגיד לך דבר אחד. כשאתה מדבר על המקומות האלו, אני אגיד לך דבר אחד, אם במקומות האלו ידעו שאתה לא מדבר עליהם מאחורי הגב, מהר מאוד אתה תהפך לאיש אמונם של הרבה מאוד אנשים. ואז באמת תהיה חבר. אתה מבין? מספיק שאתה לא משחק בכללים האלו, שזה כבר עושה איזושהי מהפכה. זה מאוד משמעותי. וכן, זה... פעם שאלתי את אמא שלי עם משפחה מאוד מאוד, שבעה אחים ואחיות, ממש ככה קרובים ו... ממש מחוברים. אז שאלתי אותה פעם, מה הסוד שלכם? איך אתם ככה? אז היא אמרה את זה כל כך יפה, אני חושב שהיא... אני לא יודע אם היא התכוונה, לא נראה לי התכוונה להלכה, היא הגדירה את זה במילים שלה. היא אומרת, בחיים לא דיברנו אח עם אח על אח שלישי. אתם מבינים? כאילו, שבעצם בחיים לא דיברנו בשנה הרע אחד על השני. זה בעצם מה שהיא אמרה. וזה הופך את הכל לכל המערכת החברתית, למערכת מאוד מאוד נעימה. אז זו דוגמה שכשנחשפים לדבר הזה, רוצים להיות חלק ממנו, זה תענוג. ולברוח מלשון הרע. בחירת דבר אחד, ההתרחק ממנו, הכעס והרצון, הפחד והגבורה, על מה אני כועס? מה מדליק אותי? איזה דבר, כעס, זה אנרגיה מאוד מאוד חזקה. אולי האנרגיה הכי חזקה שאדם יכול להוציא. מה מכעיס אותי? מה גורם לי לצאת מהכלים? יש כאלה צדיקים שמה שמכעיס אותם זה פגיעה בכבודו של כלל ישראל. כן? זה הנפש שלהם. ויש כאלה שמכעיס אותם מאוד מאוד, הוא שחתך אותו לפניו בכביש. הוא חול... יצא לי פעם לראות מישהו... איזה בחוץ שכחד חתך איזה... גנב פנייה. הוא רדף אחריו עם האוטו, חסם אותו, יצא מהאוטו, צעק עליו. אם את רוצה, כעס מאוד. על מה אני כועס? זה גם סוג, עדיף לא לכעוס בכלל, כן, צריך להתרחק מהכעס מאוד מאוד, אבל אם אני כבר, על מה אני כועס? מה מדליק אותי? זה נקודת רצון מאוד משמעותי. מה משמח אותי? מה מלהיב אותי? כן, האכזריות, הרחמנות, האהבה והשנאה, מה אני אוהב, מה אני שונא. והרבה מאלו המקרים הנפשיים, כל אלו מעידים על הרצון, ואומר הרמב״ם, כך החידוש שאפשר לעבוד על הרצון. אפשר לעבוד על הרצון. אדם שנגיד הוא מגלה שהוא יוצא לכביש וכל הדרך הוא כועס. הפקק הזה, אוף, הנהג הזה, אוף, חסם אותי. כל הדרך הוא כועס. ברגע שהוא שם לב הדבר הזה, יכול לעבוד על זה. ללמוד על המשמעות של הדרך, ללמוד על סבלנות, להגדיר, אני אתן לכם עצה קטנה שהשתמשתי בה כלפיי, כן, במקום להגדיר את הדרך כמשהו שאני צריך לעבור אותו כמה שיותר מהר, ואז כל מי שלא נוהג כמו שאני רוצה, אז הוא בעצם מפריע לי, והרמזור הזה מפריע לי, והכל מפריע לי. אני מתייחס אל הדרך כסוג של הזדמנות לקיום מצוות דאורייתא. איזה מצווה דאורייתא? מצוות עזוב תעזוב עמו, מצוות חסד של טרמפים, מצוות ונשמרתם מאוד לנשותיך. אני אוסף מצוות בדרך. אני רואה איזה נהג מנסה להשתלב בכביש, בכבוד, בכבוד, אני עוצר, תן לו להיכנס, קיימתי מצווה. זה טרמפיסט, מעוך בשמש, עוצר את הדלת, בכבוד, לאן כבודו צריך. אני רואה, אני נוהג ויש לי איזה צערה לעקוף, אני אומר עצמי, מצווה, תיזהר, תנהג כמו שצריך, חגורה, ממש. שבוע שעבר שמתי לב לאיזה רפיון בדבר הזה, לא יודע, נהגתי, ראיתי כמה פעמים שנהגתי בצורה מפוזרת. אז ממש ככה שמתי לב, עצרתי וצעקתי על עצמי, אתה לא מתבייש, מה קרה לך, מה זה, דיברנו על זה שאתה נוהג, שאתה אוסף מצוות, כל הנהיגה שלך פה זה עבירות, מה זה הדבר הזה? וזה עוזר. אז זה הרבה פעמים תלוי בשינוי נקודת המוצא של האדם, ואז הרצון מתעלה. ברגע שהגדרתי את הדרך, לא כמו שאני צריך לעבור כמה שיותר מהר כדי להגיע, אלא כמשהו שאני צריך גם ממנו להיבנות ולצמוח, אז היא ניתה אחרת הדרך הזאת, נקודת הרצון השתנתה. כן.
מה זה כל המידות
שמונה פה? איזה מידות?
הגעס, הרצון
והפחד. אלה דברים שבהם הרצון בא לידי ביטוי.
אז מה זאת אומרת? החלק המתעורר זה לא הרצון.
החלק המתעורר זה הרצון. הרצון יכול לבוא על ידי כעס. למה אתה כועס?
לא,
כי הוא מונה
פה גם את הרצון.
איפה? כן, כן. חלק המתעורר, הכוונה, כאן הוא אומר בהערה, זה מה שכל ה... חלק הכללי של הצדדים הנפשיים האלו, הרצון זה כאילו משהו שאני רוצה כרגע, עכשיו. עכשיו אני רוצה ארטיק, עכשיו אני רוצה... הרצון המיידי כביכול. והפחד והגבורה והאכזריות והרחמנות והרב והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים, יפה. ומה הכלים של הכוח הזה, הכלים הנפשיים? וכלי זה הכוח, כל עברי הגוף. ככוח היד הלקיחת דבר ונגיעתו, ואתם כבר יודעים שהרצון גם משפיע על הכוח הפיזי. אם אני מאוד מאוד רוצה משהו, אני גם אצליח להוציא את הכוח הפיזי מהיד. למשל, אם אני לא רוצה, אז אני ככה מנסה, ולא בדיוק הולך. והכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראות, יש ביטוי, לא רואה אותו ממטר. מכירים את הביטוי הזה? עכשיו, זה ביטוי אמיתי. אם אני לא סובל מישהו, אני לא אראה אותו. כלומר, זה... אתה יכול להסתכל על קבוצת אנשים, אם הוא יבוא מולי ככה, אז בסדר, אבל אם תהיה קבוצת אנשים, ומישהו שאני לא אוהב, יש מצב שאני פשוט לא אשים לב שהוא היה שם. ברוב שהרצון דוחה את את האדם הזה. אתה אומר? הרבה, קראת
את
הזה
של
החלק
המתעורר גם קודם. יש לי תחושה שאיזשהו עניין כזה שאחר, הכוח המתעורר זה משהו כזה שלא ממש שולט בו, זה איזשהו כעס כזה שפתאום עולה לך, הפחד שפתאום עולה לך, אתה לא יודע בדיוק מאיפה זה מגיע, מאיזה חלקים פנימיים זה מגיע, זה מתעורר, פתאום כמו שמשהו מתעורר, פתאום קם, משהו כזה שקם בתוכך, קם ככה, אז זה לא באמת משהו שאנחנו, כאילו, זה משהו שאנחנו יכולים לעבוד עליו, לא, זה פתאום, מתעורר בנו, זה צף, פתאום זה מגיע, וזהו, אני יודע מאיפה זה מגיע, מהאגו האחורי שלי, מהתת מודע, מהחלק השמאלי של המוח האחורי, מאיפה אני יודע מאיפה זה מגיע?
או שנסביר מתעורר, אחד כזה שאפשר להעיר אותו, אפשר לכוון אותו, אפשר להשפיע עליו, והוא יגיב, בסדר? וכנראה האמת נמצאת באיזשהו מקום באמצע, כלומר שזה חלק שהוא באמת מושפע, כנראה חלקו, מתכונות, מגנטיקה, רקע אישי כל אחד בתנאים שבהם הוא גדל, לאף על פי כן אפשר להשפיע עליו. כי זה בדיוק מה שהרמב״ם, בדיוק הדבר הבא הרמב״ם לשלול. כי אם יגיד אדם, שמעו, ככה אני מפחד, אני מפחד מחתולים. למה? ככה גדלתי בשכונה, אני מפחד מחתולים, אל תדברו איתי על זה. אז אומר הרמב״ם, תבוא ונעשה לך עבודה. לאט לאט, למד לך שחתולים לא צריך לפחד מהם. ואם יגיד אדם, אני כזה, אני, כשאני רואה שמאחרים לי, אני נהיה עצבני, ככה גדלתי. אז אנחנו נגיד לו, ככה גדלת, נכון, אצלך בבית, אולי כשאיחרו, אז עשו לך מלחמת עולם, עכשיו אנחנו לאט לאט, נעביר אותך עבודה, ותראה שאתה יכול להשפיע על הדבר הזה. בדרך כלל, מתי הדברים האלה באים לידי ביטוי? כשאדם מתחתן. כל אחד מגיע עם התובנות שלו מהבית, וכל אחד מגיע עם הדברים שהוא היה רגיל להם בבית, ופתאום הוא רואה שיש לו מישהו לילדו, אהוב ונחמד שרגיל הפוך. ואחר מתחילים לעבוד. בסדר? ודאי שאפשר לשנות ולהתקדם. וכוח העין על הרעות וכוח הלב להתגבר או לראו בעת הפחד, וכן שאר עברי הגוף הנראים והנסתרים מהם וכוחותיהם, כולם כלים לזה הכוח המתעורר. אני רוצה להגיד כמה מילים על נושא מאוד מאוד אקטואלי. אני רוצה להגיד לזה כאן, אתם תהיו שליחים של הדבר הזה, גם בטח זה משודר. יש מצב אחד שהוא מצב חמור מאוד. באופן בסיסי, אדם תמיד רוצה. מגיל אפס עד היומו האחרון של האדם, הוא תמיד רוצה. או שהוא רוצה כן, או שהוא רוצה לא. לרוצה לא, קוראים לא רוצה. אבל הוא רוצה מאוד מאוד לא. יש רק מצב אחד שבו אדם, נקודת הרצון שלו מרוקנת. וזה בשנייה שהוא לפני שהוא קופץ מהגג. או בשנייה לפני שהוא קופץ מהגג, או בשנייה לפני שהוא קופץ וקורך את החבל, כן. זה נקודת הרצון מאוד מאוד פנימית אצלו, נשברה, התרוקנה. משהו קרס פנימה, וכבר איבד עניין, איבד זה, נשאר לו טיפה כוח כדי לעשות את המעשה האחרון הזה, לא תמיד זה מצליח. לפעמים הם, אלה שמנסים להתאבד, גם לא מצליחים להתאבד. זה נכון שמי שאין לו בכלל כוח רצון, אז גם אין לו, הוא גם לא יכול לגייס כוח להתאבדות. אבל זה אנשים ששמרו לעצמם את האנרגיה המינימלית הזאת כדי לגמור פה את הסיפור הזה. וזה כמובן טעות, קראנו את זה בפרשת השבוע, שפך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אסור ליטול חיים. ההגדרה של ההתאבדות זה פתרון זמני, פתרון קבוע לבעיה זמנית. אבל צריך להגיד לאנשים, הבעיה שלכם תחלוף, יעזרו לכם, יושיעו אתכם, אל תיטלו חיים. זה פתרון קבוע לבעיה שהיא זמנית, ואחרי זה כבר אי אפשר לתקן. ואם אתם רואים במישהו שפתאום ככה הוא כבוי, העיניים שלו כבויות, הוא חס וחלילה עלול לאבד את, את רצון החיים שלו, אז לפעמים חיוך, עידוד, מילה טובה, איזה משפט כזה יכול להדליק עצמו מחדש את הזיק הזה של הרצון ולהחזיר אותו חזרה למסלול הנכון. כי המצב הכי מסוכן זה שאדם מאבד את, את הבערה הפנימית הקטנה ביותר שקיים אצל כל אחד מאיתנו לרצות משהו, ואז הוא כבר מוותר ו... והולך אל האבדון. לא עלינו, היו כאלה מקרים, אנחנו יודעים כאלה מקרים בשואה, שאנשים באמת איבדו את הרצון לחיות. ואז הם הפכו מהר מאוד למוזלמנים ומתו. כי טוב, שם זה היה מצב קיצוני כל כך, שאנשים באמת היו במצבים נוראים ואיומים, ולא כולם החזיקו מעמד, ולא יודע אם אפשר להחזיק מעמד. אבל ברור שבמצבים שאנחנו נמצאים בהם היום, שאנשים נקלעים לקשיים כאלה ואחרים, כלכליים, פה ושם, זה ודאי, 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 טעות חמורה ואיסור חמור לאדם, חס וחלילה, לגעת ולשלוח אחד בנפשו, במיוחד שלא מרוויחים כלום. כי יש גם עולם הבא, ושם גם כן תובעים אותך לדין, וגם יכול להיות שיחזירו אותך לכאן, מהתחלה, תתחיל את המסלול. אז מה אתה מרוויח? אז לכן, נקודת הרצון של האדם שקיימת בו, נותנת לו כוח לחיות, והרבה פעמים, צריך להיות פשוט ערניים. מה? אני אגיד לך למי אני אומר את זה. אני אומר את זה כלפי אותם אנשים. מה? אני אומר את זה כלפי אותם אנשים. זה ידוע שכל אחד שמתאבד נותן לגיטימציה לעוד 20 שחשבו על זה לפני כן. יש כן אנשים שהם בהתלבטות כל, בדו שיח. כן או לא, כן או לא, כן או לא. פתאום קיבלו איזה מישהו עשה דבר כזה. אז הוא, אם הוא עשה, יאללה, גם אני אעשה. משהו טוב. אז כנגד הדבר הזה אנחנו אומרים, הפוך. אנחנו מחזקים את הצד החיובי של האנשים האלו, לא להיכנע.
יש איזשהו משהו מניסיון, שהוא
חפוי,
זה...
אני עושה כמה פעמים.
הרצון לחיים. הרצון לחיים גובר על הכל. זה משהו, זה רצון כאילו שאתה לא... לא ברור. עם כל הזבל שאתה חי, וזאת עושה... יש איזשהו משהו שאתה נלחם איתו, גובר, וואלה, אולי אני רוצה איתו. כמה פעמים הוא עושה.
לא אולי, אלא בטוח. השם ידבר רוצה כל אחד ואחד מאיתנו, בנים יחידים של השם ידבר.
זה משהו שהוא חזק ממך.
בנים אתם מהשם אלוקיכם.
זה משהו שהוא חזק
ממך. מה החזק?
הרצון
לחיים. נכון. זה מה שאומר שהחיים הם לא תוצאה רק של איזו המצאה פנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, אלא הם יתנו לנו את הבורא ידברך. ולכן נשמור עליהם מכל משמר, חזק וברוך, לילה טוב. שיהיה ברוכים. כל הברכות, אחריי, יש הרב תמיר.